אנחנו היום כבר ממש לקראת הנעילה של זמן הלימודים של החורף ולקראת שנה התחדשות של החודש הזה לכם, ראש חודשים ראשון ולכם לחודשי השנה, השבת הזאת מברכים חודש ניסן וגם קוראים את פרשת החודש לקראת החודש הראשון לחודשי השנה. ובשבילנו זה גם כן סיכום של מה שהיה עד היום, סיכום של השנה הקודמת והתקדמות לקראת הבניין של ההמשך. כידוע, ג' הרגלים הם מכוונים כנגד ג' האבות הקדושים. כך אומר הטור באור החיים בסימן תו"ז, כתוב שם פסח כנגד אברהם ושבועות כנגד יצחק ויעקב נשא סוכותה. 12 ראשי חודשים זה כנגד 12 שבטי ישראל. ג' הרגלים, אברהם, פסח. כידוע, העניין הגדול הזה שהאורחים באו לאברהם אבינו והוא הכיל אותם ורצו, אל הבקר רץ אברהם. את יודעת מתי זה היה? ממש בערב פסח. היה שם הטרדות עצומים והוא הולך ועוצר, זה ממש היה ערב הפסח, והוא עוצר את כל ההכנות לפסח והולך ועושה שחיטה עבור שלושה ערביים מבוזים שמשתחווים לאבק שברגליהם ומכין סולת, למרות שצריכים לבאר את החמץ קודם, והאבות קיימו את כל התורה כולה לפני שניתנה, ומפסיק את כל ההכנות לפסח עבור שלושה ערביים אלה. אברהם אבינו מעל את עצמו אז, נכנס לתוך הפסח נימול, וזה היה ביום שלישי למילתו, ולכאורה כולם עסוקים, מי שיכול לקבל אורחים עכשיו, עוד לעשות להם ארוחה חלבית גדולה, חמאה וחלב, ולאחר מכן ארוחה בשרית גדולה, לשון בחרדל, עבור מי? באיזה מצב? באמת, נו, זקן בן 99, לא בחורה צעירה בת 17. היא לא עוברת שום טיפולים, ברוך השם בריאה ושלמה. והוא אחרי ניתוח קשה במצב מסוכן לאחר שלושה ימים, בשלישי למילתו. והוא מתעסק ומבטל את כל ההכנות לליל הסדר, ומטפל שם בשלושה ערבים, שייתן להם בסקווית, שיעשה איתם ביור חמץ, שייתן להם איזשהו לחם ישן. לא, מהרו שלוש שיאים כמח סולת, לושי ועשיו גוד, יוציא אותם מהמטבח של פסח. ואלה בקר רץ אברהם, המוטיב של ריצה, שימי טוב לב, רץ, ריצה רצינית. רץ, בן אדם בן 99, אפילו בריא לא רץ כל כך. כל שכן שהוא חולה, כל שכן שהוא אחרי ניתוח. והוא מזרז את כל חניכיו, מזרז את אליעזר, מחנך אותו בדבר. מה זה? פסח, בדיוק כמו עכשיו, אבל מתייחס לזה מיד. הפסח כנגד אברהם. יצחק זה חג השבועות, מדוע? אומר הטור, משום שאחד הדברים המרכזיים שיראו בחג מתן תורה זה שופר. כל השופר הולך וחזק מאוד, כמו שאומרים בתפילת מוסף של ראש השנה בשופרות, כל שופר חזק מאוד וכולם רעדו, כל העולם כולו חל מפניך בהגלותך מלכנו ללמד לעמך תורה ומצוות. מישהו יודע איפה נעשה השופר הזה של מתן תורה? איפה הם השיגו את הקרן הזו, קרן של איל? מאיפה? מהילו של יצחק. האיל הזה היה איל פעילי ששום דבר ממנו לא הלך לבטלה. הקרן ימין, אנחנו מחכים לה ומתפללים עליה כל יום, תקע בשופר גדול לחירותנו. ואני שואל לפעמים, אבל אני מקווה שפה זה לא הציבור שלא יודע את זה, מה זה שופר גדול? מה זה שופר קטן? מה זה שופר גדול? שופר של תימנים כזה, ענק, ואם זה יהיה שופר קטן זה לא טוב. מה זה תקע בשופר גדול? והיה בהם אמרו, יתקע בשופר גדול, מה זה נפקמין הגדול או קטן? יש לפעמים שופר קטן שעושה קול אדיר. מה פה הוא שופר גדול? שואלים בת חרדי שלומדת בבית יעקב, מה זה שופר גדול? תשובה, אומרים חז"ל בפרקי דרבי אליעזר, מקרן ימין של אילו של יצחק. קרן שמאל של העיל השתמשו במעמד הר סיני, וקרן ימין הוא העיקרי, זה נקרא גדול, החזק, המרכזי, זה השופר שנועל את העולם. מחכים כבר לשמוע כל שופרו של משיח. תקע בשופר גדול. כל דבר לא היה לבטלה, זה איל פלאי שנברא ביום שישי בין השמשות. אפילו השערות של הזנב היה זה לצורך אליהו, וזה לצורך הנימים שלו עם דוד, הכינור של דוד היה מהנימים שלו, ודברים עמוקים ביותר, מה זה האיל הזה? שפתאום יזדמן שם תחת יצחק. בכל פנים, יצחק קשור למתן תורה משום שהשתמשו במעמד הר סיני באילו של יצחק. אז יצחק כנגד חג השבועות, ויעקב קשור לסוכות. בית, הוא הקים בית שלם, אין לו שום בן מקולקל. לאברהם לצערנו היה בן שנשר מהמערכת, קראו לו ישמעאל. הוא היה מתייחס אחרי הגר. גם ליצחק היה אחד שנשר מהמערכת, קראו לו עשיו, הוא כבר היה בן רבקה. היחיד שכל ה-26 ילדים שלו היו דתיים וחרדים ויראי שמיים, ועל כן עם ישראל קרוי על שמו. עם ישראל לא נקרא עם יצחק, לא בית יצחק ולא בית אברהם, בית יעקב ובית ישראל. זה יעקב אבינו שכל הילדים שלו דתיים, כולם קשורים ליהדות, כולם יראי שמיים, 26 ילדים. כמניין שם הוויה, 12 שבטים, עם כל שבט נולדה תאומה, הם נולדו תאומים, אז כבר 24 ילדים, ודינה 25, ולבנימין אומר רש"י היו שתי תאומות. סוד עמוק ביותר למה, מקום המקדש, חלקו של בנימין. 26 ילדים היה ליעקב אבינו, והוא כל מיטתו שלמה, על שמו עם ישראל, סוכות בכל הגלויות, בכל הסיכוכים, בהגנות השונות. שלושת החלקים האלה, פסח, שבועות, סוכות, פסח, חסד, שבועות, תורה, סוכות זה הנצחיות של עם ישראל. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי. אתם לא תחלו לעולם, בכל המצבים, כולל בגלות, כמו סוכה. יעקב אבינו לא מת. מה זרעו בחיים, אמרו בחיים. כל זרעו בחיים, חי חיים אמיתיים. אתה יודעת שכשיעקב אבינו נודע לו שיוסף חי, זה ממש לא הרשים אותו? יוסף חי, אז מה? מה זה נותן? אז הוא יאכל עוד כמה שניצלים, זה נקרא לחיות, זה חיים של ג'וק. חי פירושו וירא את העגלות. הוא חי את החיים של קרבת השם. כשיעקב אבינו שם לב שהוא זוכר את הסוגיה שהוא למד איתו ונפרד ממנו בסוגיית עגלה ערופה, רוב התורה מיעקב אבינו מסר לילד הזה, זיו עיקונים שלו דומה לו, אלה תולדות יעקב יוסף, לימד אותו משום שהוא ראה בו את עיקר הממשיך שלו. לא כתוב אלה תולדות יעקב ראובן שמעון, אומרים חז"ל, יוסף הוא הבן של רחל ובעיקר הזיווג שלו היא רחל, היא נקראת עקרת הבית. בזוהר כתוב על הפסוק משיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה, כתוב שם עקרת הבית זה רחל, אם הבנים זה לאה. לאה הייתה אמורה להיות אשתו של עשיו במקור, סבתא של היטלר, של המן ושל המלך. זה היה המקור, התוכנית המקורית. והזיווג האמיתי שלה היה עשיו, הזיווג האמיתי של יעקב היה רחל. עבור עשיו, עבור רחל הוא לא עבד, הוא עבד 14 שנים. עבור לאה הוא לא עבד אפילו 5 דקות. לאה לבן דחף אותה. אבל מה, היא כל כך בכתה לזיווג של בן תורה, כל כך התחננה שהצליחה לשבור את המזל הרע שלה. עד הילד השלישי שנולד לה, לוי, היא עדיין הרגישה שהיא מספר 2. והיא ביטאה את זה בזה שהבן הראשון שלה, ראובן, קרא לו ראובן, ראה השם בעוני. שמעון היא ביטאה את ההרגשה הרעה שלה בזה שהיא אומרת משפט מזעזע. שמע השם כי שנואה אנוכי. שנואה, שנואה, שנואה. מה יעקב שונא? זאת לא אשתו פשוט. ראובן מתייחס לאשת שמעון, מה זה נוגע אליו? יעקב לבן הרמאי הזה דחף. עד שבלוי הפסיקה להתלונן, אמר, אתה מלווה אישי אליי, לאן הוא ילווה אותה? אומר האור החיים, בעולם הנצח. משום שזיווג אמיתי הולכים בעיקר בעולם העליון. בעולם הזה כל המאה שנה שאיש ואישה מעודדים לחיות יחד, זה הכל זמני חולף, זה הר הקדמה. עיקר הזיווג בין איש לאישה בזיווג האמיתי שהבורא הכריז 40 יום לפני יצירת הוולד זה בעולם הנצח. איש ואישה בזיווג האמיתי נקראים אדם, נשמה אחת וגוף אחד. אדם ששרוי בלא אישה, אישה בלא איש, לא נקראים בן אדם בכלל. ברכת יוצר האדם היא ברכה שמברכים ביהדות רק כשיש חתן וכלה ליד השולחן. אף פעם לא מברכים יוצר האדם, משום שהשרוי בלא אישה אינו קרוי אדם, שנאמר זכר ונקבה ברעם ורכז ויקרא שמם אדם. אדם, אפילו בבוקר כשמברכים פוקח עברים על בישרומים, לא מברכים אדם. למה? למה לא מברכים שאני בן אדם? תודה רבה שעשית עוד. גם רווקים עושים את זה. גם רווקים מברכים את הברכה הזו וגם רווקות. והם לא בן אדם. הם עדיין לא אדם. הם חצי אדם. רק בזמן שיש חתן וקלה ליד השולחן, מברכים את זה מיד בקידושים, בשבע ברוכס, יוצר האות. זה המצב כשיש מה שנקרא התייחסות אמיתית למה שנקרא אדם. הלאה הזו לא הייתה אמורה להיות אשתו של יעקב, אבל היא כל כך בכתה. קרה דבר היסטורי, כותב האור החיים, שכמעט ולא קורה אף פעם, שבן אדם מצליח עם הדמעות שלו ונהייתה מכוערת. הייתה יפהפיה, כתוב, שנהייתה מכוערת. נשרו לה הריסים. כל אחד מבין שריסים לא נושרים מבכי של חצי שעה או שעה. ריסים נושרים והופכים להיות מכוערות מבכי של שנים. היא קלטה שהבן דוד שלה הזה, שאמור להיות החתן שלה, עושה דברים שלא מתאימים, למרות שהוא מיוחס ביותר, הוא לא כמו ישמעאל, כפי שאמרנו. הוא נכד של אברהם, הוא בן של רבקה, אבל הוא בכתה שהיא לא רוצה אותו. והצליחה לשבור את המזל. מתי זה הוחלט סופית שהיא תהיה איתם עם יעקב ורחל בעולם הנצח? בלוי. אומר האור החיים, אתה מלווה אישי אליי. אני חושבת שהתנתקתי סופית מנשמת עשיו והתחברתי למה שנקרא עיבור נשמות, לנשמת יעקב ורחל. למה? משום ששלושה ילדים זה כבר חזוק. כך אומר האור החיים הקדוש בפירושו בפרשת ויצא על הפסוק הזה, הפעם ילווה אישי אליי. אני לפעמים שואל אנשים, תגיד לי, למדת פעם בחיידר, למדת בבית יעקב חומש? מה זה ילווה? לאן הוא ילווה? ומה זה כל כך חשוב הליווי הזה, שהשם הליווי הזה צריך לקרוא לילד הכי קדוש, לוי, עבודת הקודש, כהנים ולוויים? מה זה? לאן הוא ילווה? לבנק, למכולת, לאן? מה זה הליווי הזה? תשובה, ילווה זה מלשון לוויה, אומר האור החיים. אחרי המוות אני חושבת שאני אהיה איתו, גמרנו, התנתקתי מהרשע הזה. כיוון ששלושה ילדים זה כבר באמת התנתקות, זה כבר חזוקת. על כן יעזוב איש את אמו איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לו בשר אחד, אומרה שעל ידי הוולד. שלושה ולדות זה כבר גמרנו, חזוקת. ניתקתי מהעשיו הזה. זה השמחה הגדולה של אותו לוי. לוי עשה תיהור של היחוס, ניתק את לאה מעשיו וחיבר אותה סופית ליעקב אבינו. כנשמה נוספת, לכן היא נקראת אם הבנים, האמא של רוב העם היהודי, אישה שהייתה אמורה להיות האמא של הנאצים, נהייתה האמא של רוב העם היהודי, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דינה, ודינה ילדה את אסנת, ואסנת ילדה את, כידוע, מנשה ואפרים. שמונה שבטים מאישה שהייתה אמורה להיות סבתא של היטלר וסבתא של המן. למה? דמעות ותפילות. שילמה מחיר, היה שווה. שילמה את היופי שלה. היה שווה. עד היום כבר 4,000 שנה. כולם אומרים, זאת האמא שלנו, לאה אמנו, ודווקא היא קבורה ליד יעקב, ודווקא לא רחל. דווקא היא, בזוגות הללו של קריית ארבע זוגות, בחברון, בקריית ארבע, אז יש שם אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה דווקא. ומסיבות מסוימות, רחל נמצאת על אם הדרך להתפלל על ילדיה כשהם הולכים לגלות. בכל אופן, יש לנו פה את הנצחיות של עם ישראל בצורה של יעקב, יש לנו את המתן תורה, היווצרות, הלידה של עם ישראל, הלידה שלו זה מתן תורה, מה זה נהיית לעם, יש לנו את הפסח, שזה כנגד אברהם אבינו, שהוא היסוד של ההולדת של עם ישראל כגרעין ראשון, אברהם אבינו. אני רוצה לשאול פה שאלה פשוטה וברורה. עם ישראל זה תורה. עם ישראל זה תורה, אין אומתנו אומה אלא בתורותינו. למה זה מתחיל דווקא לא בתורה אלא במשהו לפני תורה, שנקרא אברהם, יצחק, מעמד הר סיני, אילו של יצחק, קרן שמאל, תקעו בשופר שהחריד את כל העם אשר במחנה, ובניגוד לשופר שככל שתוקעים בו יותר זה נחלש ונחלש ונחלש, עד שלבעל תוקע נגמר לו הכוח, כאן כל השופר הולך וחזק ויחרד כל העם אשר במחנה. למה זה מתחיל לא בתורה של שופר, אלא זה מתחיל באברהם, במשהו שקודם לתורה. התהליך הזה, התהליך הזה של פסח שבועות סוכות, שאנחנו עומדים להתחיל בשבת הזו, למה זה מתחיל לא בתורה? הרי לכאורה התורה זה המהות של העם היהודי, זה המהות, אין ומתינו ומה אלה בתורותיה. הנה, בבקשה, יש פה ישראלים, גרים במדינת ישראל, הם גרים בארץ הקודש, בלי תורה, תראה לאן הם הגיעו, שפלים שבאומות העולם. כשיורדים, יורדים עד לתאום, בצורה שאי אפשר לדמיין לאיזה ירידות הם ירדו. ועם ישראל, בלי ארץ ישראל, היה 2,000 שנה בגלות, בתוניס, במרוקו, בצ'כיה, בהונגריה. תראה איזה צדיקים הם הולידו, את הרמב״ם, את הרניגש, את הריף, תראה מה זה. אז אתה מבין שעם ישראל זה תורה. נו, אז למה לא מתחיל העסק של המרקם הזה ביצחק, כלומר בעניין ששמו חג השבועות, זמן מתן תורתנו? מה זה חג הפסח כנגד אברהם שהוא הקדמה לתורה? אני חושב שכל אחד מרגיש את התשובה שהיא פשוט נפלטת מאליה, דרך ארץ קדמה לתורה. לפני תורה יש עמודים, לפני תורה יש כללים איך לקלוט את התורה. רש"י הראשון, כולם מכירים אותו. מה אומר רש"י הראשון? אמר רבי יצחק, רש"י הראשון בחומש, בראשית ברא אלוקים, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, לפי שהיא מצווה ראשונה שנסתברו בישראל, שנקרא אותה השבת בעזרת השם בפרשת החודש. רש"י מגדיר, ישאלו חידון ילדים, מהי מצווה ראשונה מכל התרי"ג? תשובה, החודש הזה לכם, קידוש החודש. ותורה זה מלשון הוראה, תורה מלשון הוראות, זה ספר של הוראות. רבותיי, שואל רש"י שאלה עצומה, אומרים שזה בשם אבא שלו, רבי יצחק, קראו לו רבי שלמה בן יצחק, זה הביא וורד בשם אבא שלו, התחיל את התורה בוורד של רבי שלמה יצחקי. אמר רבי יצחק, למה התורה מתחילה בסיפורים על גבי סיפורים? למה אתה לא מתחיל בפרשת בו? חומש שמות פרשת בו צריכה להתחיל התורה לפי שזאת מצווה א', לא היה צריך להתחיל את התורה אלא בחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנכתבו בישראל. למה התחיל בבראשית ברא אלוקים? מה שרש"י עונה נשאיר כרגע. אתה יודע מה שאומר רבי ניסים גאון על השאלה הזו בהקדמתו לש"ס, דרך ארץ קדמה לתורה? חומש ורבע, ללמד מידות, ללמד חסד. חומש שלם, כמעט אין בו שום מצווה, יש בו דבר אחד, תראה איך התנהגו אבותינו. בן אדם בן 99 בערב פסח, אין לו מה לעשות, רק לעשות שחיטה ולפתוח משחטה עבור 3 ערבים? אין לו, לא טעות ועצבני ערב פסח ועסוק שם לעזור למשפחה שלו, ועוד מוציא את אשתו מהמטבח ואומר, תעשי בבקשה חמץ, לושי, קמח, סולת, 3 שעים, כמות גדולה, לושי ועשי עוגות, והפעיל את כל, מה זה? תלמד מידות, אדוני. בלי זה, כל התורה שלך זה סתם, מה שנקרא בלשון המפרשים, חמור נושא ספרים. יש אנשים, יש בנות כאלה, יש להם הרבה ידע, במוסר, בספורנו, ברמב"ן, בהלכות, אבל הם נשארים חמור. הוא נושא ספרים, גם מחשב יודע הרבה ידיעות בנושאים אם תכניס בו דיסקט של תורה, אבל הוא נשאר סתם גולם. תורה מלשון הוראה, הוראה זה גם מלשון היריון, שנאמר והוריתיך אשר תדבר. אומרים שם חז"ל, והוריתיך מלשון ונגפו אישה הרה ויצאו ילדיה. תורה יולדת את האדם. אין מושג של בין מתמטיקה, בין אנגלית או בין מדעי המדינה או בין פסיכולוגיה. יש מקום אחד מושג של בין, בין תורה, זה פסוק בתנ"ך. התורה משנה בן אדם. מי שחי שדה חינוך רואה, אצלנו אחד העינוגים הגדולים ביותר זה שמסתיימים משבחתן לבחורים שהתחילו בגיל 13 וחצי, 14, מסתיימים בגיל 17. העונג הגדול ביותר זה לקחת את התמונות שלהם בטופס הרשמה כשהיו בכיתות ח' ולהשוות את התמונה אז שהיה ילד לתמונה עכשיו שהוא בחור. שבקטן הזה משהו מכונה מעניינת, נכנס ילד יוצא בחור, בן אדם אחר. העונג הזה לראות מה תורה עושה מבן אדם, נכנס פרא אדם, אגואיסט, מלא ג'ונגל של מידות רעות, קנאה ותאווה וכבוד וכעס, ויוצא כזה נסיך. נסיך, אתה רואה נסיך בממלכת התורה. אף אחד לא נגע בו. שום סכין, לא עשו לו ניתוח. מה קרה? כפטיש יפוצץ סלע. כל דברי כאש. שמים על האש ביצה. הביצה הייתה רכה, נהייתה קשה. שמים בשר קשה, מתרכך. זה משנה את המצב צבירה של החומר. התורה, עם היצר של הבחור או הבחורה, כמו ברזל, התורה מפוצצת את היצר. עם היצר, אומרים חז"ל, כמו אבן, זה הכל סוגים שונים, עם אבן הוא נימוח. התורה ממחה את זה. זה מדהים. ברחו אגואיסט, מצבור של מידות רעות. ככה הבורא עשה בן אדם, הוא לא אשם. העיר פרא אדם יוולד, אבל הוא התחבר לתרופה האמיתית בהיסטוריה. הוא לא ראש ממשלה או רופא ראשי בהלל יפה שנשאר במצב הזה ולא השתנה מעולם. נולד פרא אדם ומת פרא אדם, כבר שהוא לא השתמש בתרופה. העיר פרא אדם יוולד, אדם נולד מציאות של אגואיסט, כועס, מקנה, תאווה, חומר, ודאי, כל אחד שיהיה רופא הכי גדול, ראש ממשלה הכי גדול, שופט הכי גדול, איש הייטק, כל אחד שלא משתמש בתרופה נשאר חולה. הקונץ, כשהוא מתבגר לזה, שהוא עושה הסוואה של החסרונות שלו. הוא משחק, מסווה, אבל הכל נשאר אותו דבר. לא טיפל במידה אחת כל החיים. אז ההבדל בינו לבין בן תורה, זה שהאדם שהתחבר לתרופה הזו, זה כמו הריון. הוא נולד מחדש, תורה מלשון הריון, אומרים חז"ל. בן של התורה, יש לו תכונות של התורה. איזה תכונות? בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. ראשי תיבות, גבר, גומלי חסדים, גימל. בישנים, בית. רחמנים, ריש. כך אומרת הגמרא, בדקו את הגבעונים מזמן יהושע. בדקו אם יש להם את הגנים של עם ישראל על פי התורה. אומר המהרש"א שם, מה זה שלושת המידות האלה? זה אברהם, יצחק ויעקב. ככה זה, יש גנים. יש לנו את הגנים של ההורים שלנו. כוח המוליד בנולד. ג' גומלי חסדים, אברהם אבינו, אומר המהרש"א, הוא הנחיל לנו את כוח החסד. ב' בישנים, יצחק אבינו, שמידתו יראה, יראה, גבורה, דין, ויראה רואים בושה על הפנים. איש יש לו יראת שמיים ובישן. אם את רואה מישהו חצופה, סימן שאין לה יראת שמיים. למען תהיה יראתו על פניכם, אומר רש"י, זו הבושה. מעמד הר סיני, אומר רש"י, מה הייתה המטרה של מעמד הר סיני? למען תהיה יראתו על פניכם, יראת שמיים. במה זה מתבטא? בישנות. בישנות ככה, כיפוף, לא שחצנות, אני מתלבשת יפה, שכולם יראו אותי. אני במרכז, לא זה שחץ, זה לא יהודי. יהודי פירושו יראה, בושה. לכן בדקו את הגבעונים ועוד כוחות שרצו להצטרף לעם ישראל, האם יש להם את המידה של יצחק בישנים. מה זה רחמנים? יעקב אבינו. למה? אומרים חז"ל, הוא גידל את הילדים שלו, זה עבד 26 ילדים בבית אחד. ראית את זה פעם? 26 ילדים, גידלתי אותם כאפרויכים, אומרים חז"ל, כמו אפרוחים, כמו תרנגולת עם אפרוח, צריך לרחם עליו. הוא התעסק ברחמנות על הילדים שלו, הכניס את הגנים האלה לנו לנצח נצחים. זה המידות גומלי חסדים, אברהם, בישנים, יצחק, ורחמנים, זה מידתו של יעקב אבינו. וזה הכוחות שהוכנסו אלינו. תורה משנה בן אדם. רבותיי, כדי שתורה תשנה בן אדם, יש לה הקדמות. והקדמה היא, אומר רבי ניסים גואל, דרך ארץ. חומש ורבע, כל בראשית, וחלק נשמות, הכל נועד למה? ללמד אותנו מידות טובות. תלמד מההנהגה של האבות הקדושים. זה נקרא דרך ארץ קדמה לתורה. רבינו, אני זוכר בישיבת פונוביץ', היה אחד מגאוני הדור, היה ראש של כל העולם, כך הוא לראש כל ראשי הישיבות, רב שמואל רוזובסקי. והוא כותב, שמה פשט דרך ארץ קודמו לתוירו? לא כמו הקדמה של ספר, יש ספר, שזה המהות של הדבר, ויש הקדמה. מחבר כותב, למה הוא חיבר את הספר, כל מיני פרטים על הספר, על המבנה שלו. לא, דרך ארץ קודמו לתוירו זה לא הקדמה. דרך ארץ קודמו לתוירו פירושו, כלי קיבול. תורה מכניסים לתוך דרך ארץ. ברגע שיש תורה בלי דרך ארץ, הכל מתפזר לכל עבר ולא נשאר כלום. זה כלי קיבול. אמרו לו, רושיבה, כיוונת לדברי רבינו יינה באומץ. הסתכלו לו על המשנה באבות, ושם גדול הרישיינים, מגדולי הרישיינים רבינו יינה כותב, על איזה משנה? אם אין דרך ארץ, אין תורה. נא לעיין, ואני חושב שכל ההורים שישמעו את זה פה, מאוד יענו. מראה הבת, הגיע פה איזה רב, הוא לראה לנו רבינו יינה בפרקי רוב, אצל המשנה, אם אין דרך ארץ, אין תורה, אומר רבינו יינה, לפי שהתורה לא תשכון, אלא בגוף בעל מידות טובות. זה המילים המדויקות של רבינו יינה. עוד פעם, לפי שהתורה הקדושה, שזה התרופה, גם כשלוקחים תרופה, יש קפסולה, שמים את זה בתוך איזשהו קוס, זה לא עובד, אחרי זה מתפזר. התורה לא תשכון, אלא בגוף בעל מידות טובות. אחרת זה פרופסור לתלמוד בפקולטה בבר אילן, שיכול להיות הכי מושחת בעולם. והוא חמור, נושא ספרים, בסדר, סוחב על עצמו ספרים, אבל הוא נשאר חמור. חמור זה שיח חומר. זה הבהמה שמבטאת את החומריות במיטבה. ולכן על המשיח כתוב שהוא אני ורוכב על החמור, הכוונה היא שהוא רוכב על החומריות, הוא שולט לחלוטין על החומר שבו. רויכב. אברהם רוכב על החמור, משה רוכב על החמור, הוא רוכב על המציאות הזו של החומר. רבותיי, להבין, זאת המתכונת. אני רוצה לספר לכם איזה סיפור. יש לי רב גדול, הרב הזה שיהיה בריא, צריך קצת רפואה שלמה, אבל שאני מחזק אותו הלאה. קוראים להגרון הרב בן ציון, שליטה. והוא סיפר לנו באחד השיעורים סיפור. הוא תמיד אהב לספר סיפורים על עצמו, אבל לא אמר את זה שזה הוא, סיפר את זה על מישהו. ולנו היה קוצ'ה, כשהוא אומר את המילה מישהו, הכוונה היא לעצמו. והוא סיפר כך, כידוע החזון איש היה איש קדוש הדורות האחרונים, גדול הדורות האחרונים. רבינו החזון איש היה עושה הליכות, את יודעת? היה עושה הליכות בפרדס ברמה, מסיבות של רפואה. הייתה לו סיבה מסוימת בריאותית שהיה יודע בדיוק, הוא היה רופא אדיר, כמה זמן צריך ללכת כדי לטפל בבעיה שהייתה לו בתחום מסוים שנקרא סוכר. אפשר כוח, עכשיו זה טוב, תודה. היה בעיה שנקראת, היה לו בעיה רפואית כלשהו, אז הוא עשה הליכות. עכשיו, להליכות האלה, היום יש שם שכונה שלמה, קוראים לזה, יודע, שכונה שקוראים לה שמות מסוים, מרום שיר, משהו כזה. היום, אז היה מקום שנקרא פרדס, הוא לא פרדס, ושם היה אוויר טוב, אוויר צח, ושם היה מקום ככה ללכת, היה הולך בנות לעצים, והיה לוקח איתו תמיד איזה מלווים. בדרך כלל המלווה היה, שיהיה בריא, הגאון רבי חיים קניאבסקי, האחיין שלו. לפעמים היה הרב בן ציון. בן ציון הזה הייתה לו שאלה, והוא ניצל את ההזדמנות שהוא הולך עם החזון איש לשאול שאלה. מה הייתה השאלה? הייתה לו דודה זקנה בת 75 שהושפזה בבלינסון, והדודה הזו היה לה שני בנים, אבל היא משום מה רצתה שבן ציון יהיה לידה לסעד אותה, לעזור לה, שהוא בן של אחות שלה. ובן ציון היה המסמית של פונוביץ', זה הגיע מספרים ל-17-18 שעות ביממה. זה היה פשוט מסמית שלו, פוסק כפו ממגיר זה כל הזמן. צד שני, נזדמנה לו פה מצווה לעזור לחולה, חסד. צד שני, שלישי, זה לא מצווה שלא ניתן לעשותה על ידי אחרים, משום שמצווה שאפשר לעשותה על ידי אחרים לא מבטל תורה, כשאחרים יעשו תורה יותר חשוב. אבל מצווה עוברת שאין מי שיעשה, נגיד מגיע זמן נר חנוכה, יבוא חכם בעינה ויאמר, מה, תהילה יותר חשוב מנר חנוכה, אני אמשיך ללמוד. מה, אתה מדבר, תורה נותן, תורה היא על מנת לעשות, מי יעשה במקום זה? שב תעשה, תדליק נר חנוכה, וכנ"ל כל המצוות. אני לא רוצה לשמוע כל שופר, אני אלמד תורה. מדי, זה לא ניתן לעשות על ידי אחרים, אתה חייב בעצמך לעשות המצווה. אבל דבר שניתן לעשות על ידי אחרים, לא דוחה תלמותו. כאן זה המצב גבולי, כיוון שמצד אחד יש לה שני בנים. לדודה הזו יש שני בנים שילכו הם להיות ליד האמא שלהם, זה אמור להיות 10 ימים, אשפוז של 10 ימים. בוודאי שהוא לא ילמד שם כמו בפונוביץ', אפילו שהוא ינצל את הזמן, הוא ילמד גג יחד ברוטו 4-5 שעות, הוא צריך כל הזמן להיות לעקוב אחרי המדדים השונים, המסכים השונים, להביא אותה לכל מיני צילומים, איפה? מצד שני, אולי זה נקרא שלא ניתן לעשות אותה על ידי אחרים, משום שהאדם רוצה דווקא אותו. יש לה אמון בו, ומרגישה זה צורך החולה, שהוא יותר מרגיש רגוע, אז אולי זה חלק מהרפואה. קיצור, הוא אמר, אני שואל את החזון איש. מציג לחזון איש את השאלה, תוך כדי הליכה בינות לעצי מנדרינות וטפוזים, יש שם כל מיני פרי הדר שם בפרדס הזה. ולאחר שהוא מציג את השאלה, והחזון איש חוקר אותו לכאן ולכאן, כמובן אני רוקדים שאין למדים הלכה על פי מעשה, שיהיה פה ברור לכל אדם, מסיפורים לא לומדים הלכות. כל סיפור בהבדל קטן מזערי משנה את הפסק, לכן זה לא נכון ללמוד הלכות מסיפורים. הלכות לומדים מהתורה, מהמקור של ההלכה, אבל לומדים מהסיפורים את הכיוון החשיבתי. אומר לו החזון איש, בן ציון, תלך להיות עם הדודה, ואני מודיע לך שבכל רפפן ורפפן שאתה נותן לה, בכל מוקסיפן ומוקסיפן פורטה שאתה נותן לה, אתה נידון לא רק כעוסק חסד, אלא אתה נידון כעוסק בתורה. עוד פעם, בכל מדידת לחץ דם, בכל מעקב ומעקב אחרי הדופק שיש מעל המיטה, שרואים שם את המסך שמודד את הדופק שלה, אתה נידון לא רק כמי שעושה חסד עם נשמה של יהודי, אתה נידון כעוסק בקצי סחיישן ובנסיב ובמשפט וברמב״ם ובשולחון ערוך. וציון היה בשוק, שאל אותו, רבי, חסד אני מבין שאני עושה, אבל איך אפשר לומר שזה נקרא לעסוק בתירה, לתת תרופות זה תירה? אני לא עוסק בזה, אני לומד בקושי 3 שעות שם. וכאן אמר לו החזון איש מסר, שאני רוצה להגיד לציבור היקר והנפלא שנמצא פה. אמר לו כך, תראה, למה אתה לומד באסמודה כזו? אני יודע לך שאתה מסמי באמת נפלא. למה? אתה רוצה שהתורה תיבלה בדמך. אתה רוצה להיות מה שנקרא חפצה של תוירו, ותורתך בתוך מאי. לא ידיעות, ידיעות יש גם כן לגויים, ידיעות חיצוניות יש גם, כפי שאמרתי, לפרופסורים לתלמוד. אתה רוצה להיות בן תורה, שהתורה תספק בך, ושתהיה חפצה של תורה. אתה יודע מה זה סטייפלר? סטייפלר לקח את היד שלו, והיה שם, לא רוצה להגיד מי זה היה, אחד מגדולי התלמיד החכמים שחלה במחלה הקשה בכתפו השמאלית. והסטייפלר שם, אמר לי, הבנכד של אותו חולה, הרב הזה, שם את היד שלו על המקום של הכתף, כאילו מחבק אותו, כאילו מעודד אותו. ולאחר בדיקה של 48 שעות שחלפו מעט בהדסה עין כרם, לא היה שם זכר לסרטן. הם יצאו מהכלים, שני ידיך כשני גלילים של ספר תורה. היד כבר הפסיקה להיות יד. היא כבר הפכה להיות מהות של אלוקות אצל גוף של צדיק. חזון איש עצמו סיפר לרב חיים קניאבסקי שכתב בספרו אורחות יושר, שהיה צדיק, אין שם הרבה סיפורים בספר המוסר של רב חיים, אבל יש שם סיפור אחד או כמה בודדים, אחד מהם שחזון איש אמר לו שהיה צדיק שקראו לו רב אלעזר מוישה הורוביץ, אחד מגדולי התלמידי חכמים, שההגאות שלו על השף מופיעות בסוף כל מסכת, הגאות הרעם, רבי אלעזר משה הורוביץ. ואומר רב חיים בשם החזון איש שהיה גר בסביבה שלו, שהגויים ידעו שאם הצדיק הזה דורך להם על האדמה, יש להם עושר אדיר של יבול פי 10. אז הם היו עושים, סטפן ואיבן ידעו, איש הצדיק הזה, אם ייגע עם הרגליים שלו באדמה שלי, אני מחוסה לכל השנים הבאות. אז הם לא רוצו שאחד ייקח. היו כל יום, לפני שיצא לתפילה, סוגרים עם גדר את השדה של פלוני כדי שיעבור בשדה של אלמוני. היה טוב. כל הגויים סגרו, לפעמים הוא היה צריך ללכת הרבה לא יודעים מה קרה שהרוסים סגרו פה את הגדרות, והמטרה הייתה שהוא יעבור בשדות של כל אחד ואחד, היה להם מה שנקרא אצלם פרוספריטי, עושר אדיר לכל השנה. כך סיפר החזון איש מהנגיעה של הרגל, כמו יעקב אבינו שבזכותו הנילוס עלה והייתה ברכה בכל מצרים. יש דבר כזה, מרבה תורה מרבה ברכה. תקשיב טוב, למה? כבר שזה לא גוף פשוט, זה היה גוף בהתחלה, אבל גוף שדיבר כל כך הרבה דברי תורה ועשה כל כך הרבה תפילות ומעשים טובים, הגוף נהיה קדוש. כן, לכן הבבסלי סיפרה לי לאחרונה רבנית זקנה אחת שבעלה היה שם במקום, שהיה פה מצב שבו לא היה להם ירח לבנה בסוף זמן כיבוש לבונה בנתיבות. היה יום המעונן, זה היה יום חורפי, כל לילה יצאו החוצה ואין, לא רואים את הלבנה, ולא רואים את הלבנה, אפשר לעשות ברכת הלבנה. משום שהעננים נכנסים. הגיעו בליל י"ג ביום האחרון באותו חודש, אמרו הרב, אין לבנה. לקח את המקל עם היד שלו, עשה ככה מימין לשמאל, הזיז את העננים, ואז נתגלתה הלבנה במלוא יפעתה וזיבה ועודה ותפארתה, עשו את הברכה וחזרו העננים בעיניים שלה. גוף שלהם זה לא גוף פשוט. לכן כתוב בגמרא שאם מאכילים תלמיד חכם לחם, הדבר נידון כאילו מקריבים מנחה על גבי המזבח. ומי שמשקה תלמיד חכם יין, נידון כמי שמנסח נסחים על גבי המזבח. תבין, זה לא פה רגיל. בהתחלה הפה הזה היה כמו פה של בעלי חיים, נכון? בג' דברים אדם דומה לבהמה. אחד הדברים שאדם דומה לבהמה, שהוא אוכל ושותה כבהמה. אבל לאחר שהפה הזה דיבר כל כך הרבה דברי תורה, ועשה כל כך הרבה דברי עידוד עם הפה שלו, הוא הפך להיות מזבח בקודשים. אז אשתו שנותנת לו לאכול לחם, היא מקריבה מנחה על גבי המזבח. תבין. אותי אומר לו החזון איש לרב בן ציון, למה אתה לומד כל כך הרבה? אתה רוצה שזה יהיה תוירוסוי. איך כתוב בפסוק הראשון בתהילים? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. ובהמשך כתוב, ובמושב לצים לא ישב. כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה, שואלים חז"ל, מילה אחת קודם כתוב תורת השם. כי אם בתורת השם חפצו, אחרי המילה חפצו, כתוב תורתו. רק שנייה, תחליט, שואלים חז"ל, התורה היא של השם, או התורה היא של האיש הזה? הבדל של מילה אחת, חפצו. לפני חפצו תורת השם, אחרי המילה חפצו תורתו. אומרים חז"ל, לפני שיגע בה היא תורת השם, לאחר שעמל בה, התמיד בה, יגע בה, נייסס טוירו דילי, זה נהיה שלו. אומר לו החזון איש לבן ציון, בחורצ'יק, אני מכיר אותך, אתה לומד באסמודה כדי שהתורה תהיה חלק ממך, הרי אני להודיע לך משהו, אין סיכוי, סויביל אותו, אין סיכוי לבלול את התורה באדם במצב הבסיסי, מסיבה פשוטה. האדם זה גוש של בשר, קרוץ גוש ובשר, והתורה היא מציאות אלוקית. לב בר חיבור, לב בר גיבול, אי אפשר לערב ביניהם. תנסה לערבב אפר עם מים, זה לא יתערבב. פטל עם מים מתערבב, יין עם מים מתערבב, אבל זה לא מתערב. אפר לא מתערבב. האדם עשוי מחומר של לב בר גיבול לתורה, תמיד זה יהיה על. יש רק דרך אחת, וכאן המשפט המדהים של החזון איש, אגב שהוא גם כתוב בקובץ סגרות חזון איש חלק ג', משפט מדהים. אתה יודע מה הדרך לגרום לכך שהתורה כן תיבלל ותהיה בתמהיל יחדיו עם הגוף? מציאות של עדינות. התורה לא נדבקת, הוא אומר, אלא לנפש עדינה. עוד פעם אני חוזר, זה משפט מרכזי. התורה איננה נדבקת, נדבקת, אלא לנפש עדינה, עדינות. זה נקרא ביידיש אידלקייט. אידלקייט פירושו עדינות, רכות כזו. ההפך מאנשים שנקרא ביידיש פרוסטר, גרוברס, ברוטלי, גס, אין סיכוי, אדיש כזה, למרות שיש לו הרבה ידע, הוא לא בן של התורה. התורה נדבקת רק אם האדם קונה עדינות. שאל אותי בן ציון, איך באמת הופכים את האדם שהוא קרוץ גוש ובשר למציאות עדינה? מילה אחת, חסד, זולת, מלחמה באגו. מלחמה באגו. אגו, אני רוצה לישון, לנוח, אין לי כוח לעזור, עזבי אותי, שרותי תעשה, שחני תעשה. אגו אין קשר לתורה. הדרך היחידה לעדן את האדם מהמצב הבסיסי שהוא נולד כזה אגוצנטרי. מה זה אגוצנטרי? אגו זה אני. צנטרי זה סנטר, סנטר פירושו מרכז. אני במרכז וכולם נבראו לשם שני. שאני אלך לעזור לאחרים, השתגעתי, אין לי כוח, שחרר אותי מהלחץ. עזור. זה המצב הבסיסי של כל חילוני וכל גוי. שאחרים יעשו, סופר את הזמן, לא רוצה לעזור הרבה, אין לי כוח. אין לי כוח זה מילה הכי חילונית שיש. אין לי כוח, זה המשפט הכי מפורסם שם. לעבקור את הדבר הזה נועד האדם, והמטרה היא להפוך את עצמו לעדין. איך עושים את זה? חושבים על זולת, עוזרים לזולת. זה כמו התעמלות. אדם יש לו, נגיד, שרירים מאוד רפואיים, אז הוא הולך למכון כושר ועושה כל יום הליכות, אימונים באזורים שיש לו בעיה של ניוון. אומרים לו, זה בגב תחתון, תעשה תרגיל כזה עם המכשיר הזה, זה עובד על האזור הזה. אימונים נגד, אני לוקח משקולת. היה לנו כזה בחור שסבל מבעיה כזו, היה משתחרר כל שבוע שלוש פעמים למכון כושר בגבעת השלושה בהוראת הראש שיבר, על פי מה שהרופא ביקש, והיה עושה שם כושר. שאלתי אותו, מה אתה עושה שם? אמר, אני עושה משקולות. מה? 20 דקות. מה הוא עושה? מרים משקולת של 20-25-30 קילו. הוא עושה כאבי. למה? מה הם נאצים? למה הם עושים לך את זה? זה קשה. הוא אומר, אבל אני מרגיש את הגב אחרי זה בערך שבועיים. זה... הוא אמר לי, אמר, הסבירו לי. יש כוח הגרביטציה. מה זה גרביטציה? זה כוח המשיכה של כדור הארץ למטה. ואני, וזה במשקל של 20 קילו נמשך למטה, ואני לוקח את השרירים הרפואיים שלי, ואני מרים עם כל הכוח את המשקל. תודה הרב, זה משפיע על האזור, בין השאר, כל תרגיל שונה על איזה אזור זה משפיע. וזה תלוי איזה אזור צריך את הטיפול של הפיזיותרפיה. יש לי בעיה בגב התחתון, קשה לי להתכופף. ואז אני מרגיש שכשאני מרים, צריך חוזק עצום, אני מפעיל את השרירים בכוח של הגב התחתון. אני מפעיל ואז צריך להחזיק, וזה מעורר אותם, עושה להם איסון. דווקא ההתנגדות הזו שהמשקל רוצה ליפול, ואני עם השרירים מפעיל ומערים את זה כלפי מעלה, המצב המתמיד הזה שאני לוחם כנגד הכוח שרוצה ליפול, מפתח את השרירים שלי, הוא אומר לי, כבוד הרב. זה מה שעושה. יש לו גם ביד בעיה, ביד ימין, קשה לו לכתוב. יש לי קפיץ כזה, רבע שעה, אומרים לו, קח את הקפיץ הזה, תסגור. ושוב שאלתי אותו כמי שאינו מבין, תגיד לי, מה הם נאצים, הם סדיסטים, מה הם רוצים? אתה אומר שקשה לך אחרי זה להחזיק את היד הזה שבועיים, שבוע וחצי, כואב לו. הרב, הם הסבירו לי, השרירים האלה רפואיים, ואז מה שעושים זה אני מפעיל בכוח את השרירים וסוגר את הקפיץ, הקפיץ הרי לא רוצה להיסגר, ואני לוחץ את הקפיץ, וכשאני לוחץ, יש התנגדות בין הקפיץ שרוצה להשתחרר לבין ההפעלת השרירים שלי, וההתנגדות הזו מפתחת לי את השריר. הרבה מכירים אדם שיש לו עין הצלה לדוגמה. יש לך מילד ילדה, עין הצלה כזאת, חצי סגורה, מה עושים? הרופאים הולכים ומכסים עם רטייה את העין הטובה. ואז העין הצלה אין לה ברירה, היא חייבת לעבוד, הצלנית הזאת. האפפיים נאלצים לעבוד, וכיוון שאין עין אחרת לזהו. אין על מי לסמוך על רותי או על חני או על סרי, שתלך לעזור שם את המשפחה. אין מישהו אחר. העין ההצלה הזו נאלצת לעבוד, ואז היא פתאום כזה גדלה. השרירים של העין שם, של האפפיים רפואיים, הצלים, לא רוצים לעבוד, מאלצים אותם לעבוד. ואז פתאום, לאחר 3 חודשים, 4 חודשים שהיא הולכת עם הרטייה על העין הטובה, פתאום העין גדלה. זה השיטה. אומר לו החזון איש, דע לך, תירה לא נדבקת לגרוב קייט, לפרוסט קייט, לגסות וחומרנות. תורה זה מציאות רוחנית, מקסימום היא יכולה להיספק באדם עדין. איך יוצרים עדינות? פיזיותרפיה של החומרנות. מהי הפיזיותרפיה? נתינה, 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 נתינה. זה לוחם באגואיזם. לכי לעזור למשפחה הזו, לכי למשפחה הזו. תעשי שם ניקיון. לא, לא, מספיק לי רק לשמור על הילדים. ניקיון זה לא מתאים לה. או, אתה רואה, האגו עובד. האגו עובד חזק שעות נוספות. היא כבר כן הולכת, אז כבר... לא, אדוני, גברת, תעשי את הדבר ותנקי את השרירים הרפואיים בעומק. כן, תספונג'ה שם בתוך השירותים. אני חייב לספר פה משהו. היה לי ראשי וצדיק, נפטר בלי ילדים, אני אספר לכם את זה לעילוי נשמתו. משהו מעניין, היה בירושלים, היה בארצות הברית, הוא היה תלמיד של רבלי מלין. היה אחד מהעילויים הגדולים בישיבת מיר, שהגיע לארצות, במיר בשנחאי, והגיע לארצות הברית, הקים ישיבת בייס התלמוד. יום אחד, הראשי ושלי היה אז אברך. היה הפסקת צהריים, ושם לא היה פנימיה, זה היה הכל באזור, אז הם הלכו בצהריים הביתה. והוא רואה, הוא היה מסגיד עצום הראשי והזה, ולא הלך הביתה, למד. רוצה להיכנס לשירותים, הוא רואה שהשירותים האלה, אתה יודע מה קורה שם? הראש ישיבה, רב לי מלא, מנקה את השירותים מכל הדינופת שהייתה שם. זה ציבור ענק היה שם. כמעט התעלף. מה? יש פה עובדי ניקיון. ישיבה, מנקה את האסלות שם. הוא נאלץ היה לגלות לו. לנו הוא סיפר את זה כל שני וחמיש. תראה מה אוכל. יש מלונות מאוד יקרים בארצות הברית. אתה יודע כמה עולה שם לילה? יש משהו, אסטוריה, משהו כזה. מלון אדיר. אתה יודע כמה עולה שם לילה במלון הזה של וולף אסטוריה, משהו כזה, ויקטור אסטוריה, משהו כזה בניו יורק? לילה אחד, להיות שם יממה אחת, 25 אלף דולר. דרך 100 אלף שקל, ללילה אחד. מי מגיע לשם? רק הגבירים הכי אדירים שיש בעולם יכולים לשלם כזה דבר. אבל תודה, יש מישהו, אני מודיע לך, שנמצא במלון הזה ולא משלם שקל, והוא ממש נהנה כמו הגביר, אוכל ויושן שם ולא משלמים שקל. מי זה? אתה יודע מי? עובדי הניקיון, המלצרים, אלה עובדים שם בוולף אסטוריה, והם ממש אוכלים שם אותו אוכל של אותו שף עולמי. הם לא משלמים אגורה, להפך, הם משלמים להם מזכורת. למה? המלון צריך אותם, הם עובדי המלון. אומר לו הראשי ורב ליבה למעלים, תקשיב, העולם הזה זה מלון יקר מאוד. אתה יודע מה שעושים פה? שמש, ירח, אתה יודע כמה עולה להחזיק שמש? אתה יודע כמה עולה? שתארגן מזון לכל העולם כולו. אתה יודע כמה עולה לייצר לבלב אחד כדי שלא תצטרך זריקות אינסולין? ואני בטוח שלכל אחד יש פה לבלב תקין, אני מקווה, תקין לגמרי, בלי שום זריקות אינסולין. אתה יודע כמה עולה לייצר כליות ואין צורך בדיאליזה? אני מקווה שאף אחד לא פה עובר דיאליזה. אתה יודע כמה יקר, כמה יקר המלון הזה? אין לי כסף לשלם פה בתור אורח. אין לי 100,000 דולר. החלטתי החלטה. אני הולך להיות עובד במלון הזה. מנקה שירותי. אני התקבלתי לעבודה בתור עובד ניקיון פה. וכשלא רואים אותי, אני מנקה שירותי. אני עושה כסף. אני מתפעל את העולם. ובתור מתפעל מותר לי ליהנות, כיוון שזה חלק מהתנאים של העבודה פה. היה סותר לנו את זה, היה תמיד בוכה. רב לייב מלין, המיליונר הגדול בתורה, חידוש רב אריה לייב, הוא אין לו כסף לשלם על המלון היקר הזה. והוא כדי לקבל הנאה מהמלון וולפו אסטוריה, צריך להיות מנקה חדרי שירותים. שמעת? ואז בתור מנקה הוא יכול לאכול מהמטבח. מה תגיד לי בה? שהיא לא בדיוק רב לייב מלין. מה היא תגיד? לא, זה לא בשבילה. מספיק רק לעשות בייביסיטר ולשחק שם בחוץ בתופסת עם איזו ילדה בזיכרון יעקב או בחדרה. היא לא מתאים לה לעשות ניקיון שם באזורים האלה. זה מדי נאמץ בשבילה. גברת, אין סיכוי להתחבר ליצחק לחג השבועות בלי פסח. אין שום סיכוי. משום שהאדם נשאר גרוב. גרוב פירושו גס. אגואיסט. אגואי, אומר לו החזוניש לרבי ציון, אדוני, תלך בבקשה, ואני מודיע לך, על ידי הנתינה הזו אתה הופך להיות עדין, אתה נלחם באגו, ואז מתעדנים. האם הציבור יודע? מעניין שאלה, שאני חושב שחלק כן יודעים את זה. שאלה מפורסמת, אדם יש לו נגיד 10,000 שקל לצדקה, כך יצא לו שהוא הרוויח משהו, מפריש המייסר או חוימש, האם את ה-10,000 שקל ייתן במכה אחת לעני אחד? או שייתן ל-100 עניים 100 שקל, או שייתן ל-10 עניים 1,000 שקל, או ל-1,000 עניים 10 שקל, מה יעשה? אומר הרמב״ם בפירוש המשניות על פרקי אבות, על המשנה, הכל לפי רוב המעשה. הכל האישיות נבנית מריבוי של מעשים. אדוני, תן 100 פעמים ל-100 אנשים, כל פעם תלחם בקמצנות. עוד נתינה של 100 שקל, הקמצון עובד, והמלחמה כנגד הקמצון עובדת. 100 פעמים זה משהו. אדם עושה הליכות כל יום שעה. זה אחרת מאשר הוא יעשה יום אחד 10 שעות. כל יום שעה, כל יום שעה, הוא נלחם. האדם אוהב לאגור ממון, לתת ממון זה קשה. אז אם אתה נותן הרבה פעמים, עוד פעם ועוד פעם, זה התעמלות, זה פיזיותרפיה של הנפש, ואז אתה יוצר כלי קיבול, כמו שהגון ראשי ורב שמור רוזובסקי היה אומר, קודם או הקדומה, יש לך את הכלי קיבול, ואז אפשר להתחיל מהחודש הזה לוחם, לבנות בן אדם ולנתק לו את היצרים שלו, להפוך אותם לנימוח ולמתפוצץ. ריבוי, מלחמה מתמדת, וזה בונה. אמר לו החזון איש בן ציון, אתה מבין? מה שניסיתי להסביר לך, שאתה תיתן לדודה שלך כמו כסיפן ואלגוניזין וכל כל, כל, כל תרופה ותרופה, זה לא רק חסד. אתה עוזב את הרצונות שלך ונותן, אתה עוד מעדן ועוד פעם מעדן ועוד פעם מעדן. העידון הזה גורם לספיגה יותר טובה של התורה. אז עסקת בתורה, כבר שמטרת התורה שאתה לומד זה להספיג, להטמיע, להבליע את התורה. אתה מבליע באמצעות עידון המציאות שלך. העידון הזה של עוד אוגמנטין ועוד אוגמנטין ועוד מדידה, ולהביא אותה לרנטגן ולהכיל אותה ולעשות לזקנה הזו, אתה כרגע מעדן, 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 תוצאה, יש ספיגה תורה טובה יותר, אתה תהיה משהו עצום. וואה, כבר עבר מאז כ-70 שנה, האיש הזה כבר באזור ה-90. וואה, איך שזה נספג אצלו. ודאי, לכן אברהם קודם ליצחק, לכן פסח קודם לשבועות. פסח, חסד. אני רוצה לומר פה לציבור שהייתי עמום ששמתי לב שלא יודעים מה פירוש המילה פסח לפי פירוש אחד ברש"י. זה דבר מעניין שאולי ישאלו בבית. מעניין כמה ידעו בבית. יש לי חידון, מה לשאול? חג הפסח, מה פירוש המילה פסח? פסח על בתי אבותיהם, מה זה פסח? אני חושב שלא 99%, 100% מהציבור שלנו יודע שפסח פירושו דילג, לפסוח. אבל אתם פוסחים על שתי הסעיפים, פסח. מה דילג? השם פסח על בתי אבותינו במצרים, ואת בתינו הציל. הוא דילג, כשהוא ראה שם את המשקוף עם שתי המזוזות, מרוחים עם מסירות נפש של דם פסח ודם ברית מילה, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. אז רוצים לציין את ההבדולה הזו, את הפסיכה הזו, שאיך המשחית הבדיל בין דתיים שלא מחזיקים מכשיר לא כשר לבין מי שכן מחזיק מכשיר לא כשר. וזה היה המבדיל, מוסר נפש, הוא צריך את זה לצורך עבודה, לא יעזור, הוא מוסר נפש, הוא לא רוצה להכניס מפחים הביתה משום סוג שהוא. אבל משום מה, חושב, אולי נושא מבדק, יש מישהו שיודע פירוש נוסף מה זה פסח? פירוש אחר, פירוש שני ברש"י, בכלל לא דילג, פירוש אחר לגמרי ברש"י. מה זה פסח? זה רואה שאני צודק, כמעט לא יודעים. חמל, ריחם, אשר פסח על בתי, אומר רש"י, מלושן חמלה, הוא ריחם וחמל על בתי אבותינו במצרים, ואת בתינו הציל. הוא ריחם עלינו, למרות שהיו גם כן שקועים בממתת שערי טומאה. אבל בגלל ההבדלה הזו הוא ריחם. חג החמלה, אברהם, חג האמונה והחמלה, הרחמים, החסד. ופה הגעתי לנקודה. אני רוצה לשאול, באמת, מה עומד מאחורי המציאות הזו של האיתן האזרוחי הזה, ראש המאמינים, אברהם אבינו, בעזרת השם, את תתחתני, הבורא יזכה אותך בפרי בטן, בעזרת השם בעלך יחזיק את הבן, מסתום בידיים ובזרועות רוטטות לקראת המייסם בריס מילה שלו, ויברך, יאמר שמה ישראל, ואת תעמדי בצד בעזרת נושי ותבקי, זכיתי להביא נשמה לעולם. איי איי איי, זה אי אפשר לדמיין הרגשה. אדם, אישיות, חלק מאלוקים, חלק מאלוקים. אחרי זה הוא יעשה ברכות ורואה נראה מהתרגשות, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על המילה. אחרי זה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו, לא של משה רבנו, של אברהם אבינו, היהודי הראשון בהיסטוריה, שנולד בשנת 1948 לבריאת העולם, והכיר את בוראו מגיל 3 עד גיל 48, וסיים את האלף השני שהיה מלא בעבודה זרה, דור אנוש, והתחיל את האלף השלישי, אלפיים תאו, אלפיים תאו, אלפיים ימות משיח. הוא התחיל את האלפיים תורה. במה? חזר. לימד ערב פסח. עושה ברית מילה, ואז הוא נהיה יהודי. הברית מילה בגיל 99 של אברהם אבינו לא היה ברית מילה סתם של ילד יהודי של אמו. הוא התגייר. כך אומר המהרש"ל במסכת יבמות בדף ק. הוא התגייר. עד גיל 99 הוא היה בנוח, כך הוא אומר הרמב"ן בסוף פרשת אמור, פסוק בפרשה של נוקב שם, של זה של הבן של שלומית בדברי, הוא היה בנוח. אדם הבול, כל האנושות נקרא את בן אדם, היה אדם הראשון וכולם בני אדם. העולם נמחה באמצעות המבול, מי נשאר? נוח. כל העולם נקרא בני נוח. עד אז היה בן אדם, מי נוח נהיה בן נוח. ומכל הבני נוח הזה נבחר אחד שהוא יקים את העם היהודי. אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם, והוצאתו מאור כשדים, ושמת שמו אברהם, ומצאת את לבבו, 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 נאמן לחרות עמו הברית. הוא הסבא של כולנו, למרות שהיו צדיקים גם קודם. מה, היה חסר צדיקים באלפיים שנה של 20 דורות הראשונים עד אברהם? ודאי, לדוגמה, מי היה צדיק? צדיק גדול, מתושלח, היה צדיק שבגינו נדחה המבול בשבוע עד שיגמרו את השיב עשה מהווילוס עליו. היה צדיק שקראו לו שם ועבר, הראשיבס של האומץ שלנו, למדו בישיבות שם ועבר, למדו ירס שומיים, דווי כוסבה השם, אמון, הכל. היה צדיק בשם חנוך שהיה כל כך צדיק שלקח אותו אלוקים, נהיה מלאך מתת. היו צדיקים, נוח היה צדיק מושלם, צדיק תמין, אומר האונקלוס, אבל כנראה לא כמו אברהם. אברהם היה זה שנבחר להקים את העם הנצח, את העם היהודי. למה? לב, 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 לב. היה לו מידות טובות. לב. לכן כשאברהם מחפש קלה להמשיך את המסורת, הוא לא עושה לבדיקה של סמינרים. עד כמה היא בקיאה בייחוד השם. להפך, הייתה בת של עובדי אבוי דזורי, רבקה, בת של בטואל, אחות של לבן, עשה לה מבדק בחסד. אני רוצה לשאול, באמת, בת, תחשבי רגע בהיגיון, אני אצייר את התמונה. מגיעים 10 בריונים מן 10 גמלים למקום זר. ילדונת בת 3, היא צריכה לרוץ 20 פעם לבאר להביא מים? חבר'ה, תזוזו גם אתם קצת. מה זה? אז אם זה השירותי השקיה בעם, עובדת אצל חברה להשקיית אנשים, את יכול להיות, רוצה להרוויח כסף. אתם יודעים שבאמת אליעזר חשש לזה? כתוב שם שאחרי כל הסיפור שהוא ראה כאלה דברים מדהימים, הוא התפלל להשם, שידוך צריך תפילה, הקרן הלפני היום, ותהי אישה לבן אדוניך. אם תהיה איזושהי בחורה כאן, איזו נערה, שתגיד לי שתי אדוני, וגם לגמליך ישאב, הוא לא גומר לדבר, מיד היא מגיעה. זה דבר, תרם קהילה לדבר. וזה מדהים, הוא סיפר את זה מיד ליצחק, את הניסים, הוא יספר אליעזר איך שנזדמנה לו בתפילוסו, יותר מקרוב ואני אהנה, אוי דה מדברים ואני אשמו. והוא רואה איזה בחורה צנועה, שים לב, חסד וצניעות, חסד וצניעות, חסד. יוד, כשמתכופפת אישה, זה לא כך צנוע. לכן בדקו כיפופים של בנות. רות המואביה שממנה יצא משיח, לא מתכופפת רגיל, מתיישבת. שם לב בועז למידה הזו, זה מביא משיח. מתכופפת זה כבר המצב לא צנוע כל כך. אותו דבר היה צריך פה רבקה, היא הפכה להתכופף, לא? הרי הבאר למטה צריך למלא את הכלי עם מים, בשביל למלא את הכלי צריך להתכופף למטה. כשמתכופפים יש מצב לא צנוע, איזה אישה. אז מה השם זימן לה? הבא להתאר מסעין אותו, עלו לקראתה המים. שמעת? פתאום המים הגיעו לגובה שלה, אבל היא לא צריכה להתכופף. זה משהו עצום. עדיין כתוב שהכל היא עשתה לפי התפריט. אבל זה מהמם הסיפור הזה, שידוכים רואים ניסים, זה כלל, זה המקור פה. ניסים עצומים. היא משקה אותו. ושימי לב, אפילו אומר הספון, הוא ידע את ההלכה שאין מסיכים בבישת הסעודה. וכאשר הוא קילה לשתות, ותומר גם לגמליך אשקה. למה הייתה צריכה לחכות שהוא יגמור לשתות? הוא לא יכול לשמוע אותה מציעה להשקות את הגמלים תוך כדי שהוא שותה. אני שותה כוס מים, ותוך כדי שאני שותה מישהו מדבר עליו. לא, אומר הספורנו, אין מסיכים בשעת הסעודה. לא כתוב אין סכים, אין מסיחים, לא מדברים לבן אדם שעכשיו אוכל. אז היא לא דיברה איתו. כשהוא גמר לשתות, היא אמרה לו גם לגמליך. אז למה הוא עדיין האיש משתהל לדעת הצליח השם דרכו או לא? מישהו מבין את זה? והאיש משתהה מאוד. מה יש להשתהות פה? אתה רואה רצף של ניסים, מה אתה מתפלא כל כך? תחטוף מיד, הבחורה הכי טובה בסמינר. מה אתה מתפעל? משתהה, מה אתה מסתפק? והאיש משתהה, הצליח השם. השאלה הזו שואל הרופא הידוע, אחד מגדולי הראשונים, רבינו עובדיה ספונו, יודעת מה שהוא עונה? הוא פחד שיש לה חברה, לאבא שלה, של הגשת משקעות קלים. ולכן הכל כאן משתתר, היא רצה ועושה. איך הוא יבדוק את זה? לאחר שנגמר השירות, מה קורה שגומרים לתת את הארוחה במסעדה, גומרים לעשות את השירות של הקנייה, מגישים חשבונית. הוא חשב שעכשיו, הנה, מגיע הרגע שהיא גמרה להשקות את כולם, היא תגיש חשבונית, 1258 שח, פלוס מה? ורואה שעובר זמן, היא לא מגישה שום חשבונית. זאת אומרת שבעצם היא עשתה את זה באמת, באמת, נטו. אז הוא החליט שזה אמת. למרות שראה את כל מה שראה, האיש משתאה. אולי תגיש לי עכשיו את הקבלה לתשלום? רבותיי, אז אני רוצה לשאול, ילדה בת 3, לא יודעת שעוסקים בשידוך שלה. היום באות בנות, לחתונות, למקומות שונים, רומזים להם, ייתכן שהאימא של הבחור תבוא לראות אותה, הוא איך שהיא, כמו אחת שבה, נראית משהו, הכל בזהירות מופלגת, כאילו בלם התתה, לא זו הימינה ולא שמאלה, כל 4 שעות היא עומדת ככה כפו, למה כמובן? מישהו בא להסתכל, יש מחשבים, רואים היום את המורים, את הפקידים, דרך מחשב, הבוס רואה הכל, האם רואה, כולם מתנהגים אחרת. אבל היא חלמה ילדה בת 3 שפה בודקים אותה להקים את העם היהודי? איפה? סתם ילדה של בטואל. זה המבדק. מה עם הידיעות שלה בהלכה, ידיעות שלה באמונה? אברהם אבינו אומר לאליעזר, שום דבר לא בעיה. אם יש לה מידות טובות, הרצאה של חצי שעה היא נהיית המאמינה הכי גדולה. אם הוא מוכנה לוותר ולהודות טעיתי, אני מוכנה לקבל על עצמי עול. אין לי אגואיזם. אין אגואיזם, יש אמונה. זה הקשר בין חסד לאמונה. הבעיה של כל הכופרים והאפיקורסים, ואגב, גם של החרדים המודרניים, אחת ויחידה, לא בעיה בדעה, בעיה באגו, הוא לא מוכן להקריב למען עבודת השם, אין לו נדיבות לב. ככל שאדם יותר ענב, כלומר מבטר, הוא יותר דתי, אמיתי, אמיתי. יותר קל לו, יצחק מוכן כנגד התורה, משום שיצחק היה מוכן להקריב את החיים שלו. את החיים שלו, הדבר הכי אהוב לאדם, הרצון הכי עוצמתי של האדם, רצון החיים. שם ניתנה תורה. יצחק, קרן של עינס, קרן של שמאל של אותו עין של יצחק, שם ניתנה תורה. להבין, חייבים לסלק, אתה יודע שיש עלייה לרגל, באים מיליונים בעם ישראל, 1,000 שנה, 410 שנים בית ראשון, 420 שנה בית שני, ועוד 440 שנה עלו לרגל במשכן שהיה בשילו, בנור, בגבעון, במצפה, בגלגל. איך זה נקרא? מחזה מביא, איך מגדיר את זה הנביא? בשלמה המלך בשיר השירים, מייפו פעמייך בנהלים בת נדיב. איזה יופי היה לראות את עם ישראל עולה לרגל מכל קצות העולם לארץ ישראל, למקום המקדש. מה זה בת נדיב? בת נדיב, זנאי הגדורה. מה זה בת נדיב? עם ישראל נקרא בת של איזה נדיב. מי זה הנדיב הזה? אומרים חז"ל, עם ישראל נקרא נדיב משום שהיא בת של אברהם אבינו, שנדבו ליבו להכיר את בוראו. נדבו ליבו להכיר את בוראו. כל כך נהניתי מזה. שאל אותי, שעמדתי נהגון, מאיר צבי ברגמן, היה חתן, הוא החתן של הרפש"ר. אני לא מבין, אברהם אבינו עזב את תרח, עזב את הבית של הגילולים של ההורים שלו, ונהיה המאמין. זה תלוי בנדיבות לב? שוכנע באמת, שאל, מי עשה את השמש? מי עשה? אתה? מי ארגן את הלבלה? מי ארגן את ה-120,000 קילומטר של כלי דם? מי? אתה? זה קשור לנדיבות לב? ידע, תהיה בן אדם. היה לי בן, קראו לו אוריה, הוא נפטר לפני 12 חודשים. הבן הזה עלינו לקבר שלו ביום י' באדר בין 12 חודשים עלו להסתלקותו, ובעזרת השם י' בניסן, שזה שנה מעוברת השנה, היורצייט שלו. הבחור הצדיק הזה נפטר בגיל 34. י' ניסן, כשנפטרה מרים הנביאה, אותו יום, תשע"ג, בגיל 28 אמרו לו שמצאו אצלך כזאת מחלה קשה שאתה עומד למות תוך שלושה חודשים. שלושה רופאים הכי גדולים בהדסה בפרצוף אמרו לו, תכתוב צוואה, תיפרד בצורה מסודרת מההורים שלך, מהמשפחה. אומרים לבחור בן 28 מבית וגן עם שני בנים. תגובה של בחור, תראה מה זה אמונה. תודה רבה לכם על הדיאגנוזה, אני מודה לכם על הרצפט שנתתם לי שלא יקרב בהמשך, אבל בקשה אחת אני רוצה לבקש מכם, עשו לי טובה, אל תקצבו לי חיים. תסכימו איתי, למרות שאתם בלי כיפות ובלי ציצית ואייפוניסטים עם הרבה גלקסי בכיסים, לא פחד מהם בכלל, אמר להם הכל בפנים, בלי שום פחד. תסכימו איתי שאתם לא עשיתם לי את הקרנית ולא את האישון ולא את הרשתית ולא את הלבלה, ולא את הכבד, ולא את הדחור, ולא את הריאות. תסכים איתי שאתה, לפחות את זה אתה מודה שלא עשית אותי. לא עשיתם לי את ה-120,000 קילומטר כלי דם שיש לי ולכם. הם היו אומרים הידע שלו בנושא רפואה. אני צריך לזק אותו בריאס שומיים. מבשורי, איך זה אלוהיקה? מבשורי, איך זה? ראייה, עירה זה אותיות ראייה. תהיה פתוח. תבין שאתה מונשם ויש מנשים. כשאתה נוצר ויש יוצר, תודה, תודה. איך אמר החופץ חיים, שתדעו אותו הרב, אתה מעריך בתפילה, אמר החופץ חיים, אני דווקא מתפלל מהר, אבל מגיעה ברכה אחת שאני לא יכול למהר בה, למרות שאני נורא רוצה לא להטריח את הציבור שיחכו לי הרבה זמן. איזה? מוידים אנחנו לוח. אני נופל בברכה הזו, אני חושב כל כך הרבה חסדים השם עושה איתי, אני לא יכול להמשיך. אני מבין שמחכים לי פה עד שנגמור 18, ואני הכל אומר מהר, הכל סלח לנו רפואינו, הכל אני עושה מהר, אבל אני מגיע למוידים, אמר החופץ חיים, אני יוצא מקהיליי. איזה פרטים, תא, ריאות, רגליים, ברכה, אני לא יכול לגמור על ניסיך ונפלאותיך. אז מה אני יכול לעשות? אני אנוס, במוידים אני נופל, אני נשפח לגמרי במוידים, אנחנו לא נוח. זה יהודי מלשון הודעה, אומר אוריה בני הצדיק זצל לאותם שלושה פרופסורים, תסכימו איתי, אתם יש לכם צינורות בגוף, עורקים, עורקיקים, נימים ונימונים, ורידים וורידונים, מהראש ועד לרגליים. האורך של זה, אני מקווה שאתם יודעים, אתם הרי האנשים האינטלקטואליים, 40,000 קילומטר, נכון, זה אורך קו המשווה, לא כמו כל ירושלים ולא כמו כל מדינת ישראל וגם לא כמו כל ארצות הברית. קו המשווה לכל אורך כדור הארץ זה 40,000 קילומטר, ולכן ולי, לי קצת יותר, אני מעל 1.60 מטר, כבר היה 1.90 מטר, יש 120,000 קילומטר אורך כלי דם שמביאים דם מחומצן לכל הפינות, ולא טרומבוזה ולא קרישים ולא בעיה של לחץ דם. אתם עשיתם את זה? אז עשו לי טובה. בנושא של כמה זמן אני אחיה, אני אפנה למי שעשה אותי, אני אתחנן אליו, אני אשכנע אותי, אני אבכה לו, תשאירו את זה לו. אתם עושים מצווה גדולה, רופא עושה מצווה תמידית, חסד אם הוא מכוון לזה. חזל קוראים לו השוב הסווידה, הוא משיב לאדם את העבדה, נאבד לו תפקוד של יד, תפקוד של רגל, תפקוד של איזה עבר. והרפואות שהוא נותן לו, הוא מחזיר לו את התפקוד, וזה נקרא לרבות עבדת, לכל עבדת אחיך, לרבות עבדת גופו. נאבד לו תפקוד של גוף, הוא עושה השוב הסווידת. אתם עושים מצווה, אבל אל תחרצו מצוות חיים, מי אתם? תגובה של שלושה אייפוניסטים, פרצופים כאלה עם עניבות, קרחת, בלי תפילים, בלי ציצית, מי יודע כמה טונות של טרפות נכנס להם לקיבה שם במשך השנים. בצורה סרקסטית כזאת, צינית. אשרי המאמין, כך הם אמרו, אשרי המאמין. תוצאה, במקום חודשיים שלושה, שש שנים. במקום שני ילדים, עוד שניים, בניגוד לכל התחזיות. וגם להם הוא אמר, אתם תקבעו כמה נשמות יהיה לי? מי אתם? אמרו לו, תשמע, קיבלת כל כך הרבה הקרנות וכימותרפיה, אין, זה עורך. מי אתם? מי שיקבע כמה נשמות יהיה לי, זה אדון כל הנשמות, ריבון כל המעשים. תוצאה, ילד מספר 3, אליהו, על שם חמי הגאון רב אליהו ברוליץ' זצ"ל, סבו של אוריה, ועוד יתומה אחת, בודדה, ילדה, מרים בלימה, על שם אשתו חמותי הרבנית מרים בלימה ברוידה לבית משפחת הרשטיק. את מבינה למה בסופו של יום שנגמר מסכת חייו קיבלתי מכתב תנחומים מהמרכז הכי גדול בעולם שנקרא מוריאל סלונג קייטרינג במנהטן, וכותבים לי, לכבוד הרב שטיין, התחלנו באבלך, אני יושב בוכה על הרצפה, באבלך על מות בנך בכורך אוריה, זכינו שהוא טופל אצלנו במוסד והתרשמנו משהו כזה, הכל באנגלית, שני גויים, מאופיו וממידותיו. הרינו להודיע לך כי בנך הוכיח לאנושות כי מעבר לרובד הטבעי שיש בעולם ישנו רובד אלוקי שהוא קובע בסופו של דבר כמה זמן בן אדם יחיה. בשביל שלפי מיטב רופאי סלונג, הם הכי טובים בעולם, כך הרבה נוקטים, הוא היה צריך לחיות 3 חודשים 4, ולפי הכי אופטימיים, 1.25 שנה. שהוא ימשוך בתפקוד מלא עוד 6 שנים, הוא הוכיח שמעל הקדמה הסטטיסטית הרפואית הכי מתקדמת שיש היום בעולם, אצלנו שמתרכזת ב-22 קומות הענקיים שיש לרשותנו, יש רובד יותר עליון שהוא הרובד האלוקי, שהוא קובע בסופו של דבר כמה זמן בן אדם יחיה. אשריך שזכית לכזה ילד. על החתום 2 פרופסורים. אז אני רוצה לשאול בשם הרב ברגמן את השאלה, אז למה מי שנהיה מאמין צריך להיות נדיב, בת נדיב, נדבו ליבו להכיר את בוראו? מאמין זה מי שהיה בסמינר של ערכים, שמע הוכחות ברורות על מציאות השם, מציאות מעמד הר סיני, גרזים וגילויי היסטוריה בתורה, המצאות שהומצאו רק לפני 100 שנה, כתובים בתורה לפני 5,000 שנה, לפני 3,000 שנה גמרנו. אומר הרב ברגמן, אתה יודע כמה אנשים יודעים את האמת וחיים להפך? אתה יודע כמה אנשים יודעים שסיגריה מקצרת 12 דקות מהחיים וממשיכים לאשר? אתה יודעת כמה בנות יודעות שחסד זה דבר עצור ועושות קונצים עד שהן עוזרות בבית או מחוץ לבית שצריך? זה לא תלוי בזה. יש וידעת היום ויש והשבות האלה בבך. אברהם אבינו, עמוד האמונה קשור בעמוד החסד, נדבו ליבו. בגיל 99 אתה רואה את הבן אדם, הוא רץ לבשל ולשחוט עבור אנשים זרים, זה מה שגרם לו להאמין. הוא מוכן להקריב, הוא מוכן לוותר, הוא מוכן להילחם באגו. כן, הוא מוכן להילחם באגו. נדבו, נדבו, ודאי שהוא מאמין. מסתום מכולם, אין מי שלא מאמין. מי שלא מאמין זה בגלל הטייבה שלו, האגואיזם שלו. היא עושה קורצים עד שהיא מתנדבת באיזה מקום ונותנת את השעתיים האלה עד שהיא מתווכחת, וכל כלה מרירה ומלאה קוטריות כל היום. זה לא מאמין, כשהוא לא, זה לא נורך לו, זה מפריע לו, זה מקביל אותו. ברור, איזה שאלה? זה תלוי בנדיב וסלייב. רבותיי, אני לפעמים שואל אנשים, אני אמור לשמוע את התשובה הלא נכונה, למה מתחתנים? תשובה הנכונה, אמר לנו מורה רב חיים פרידלנדר בישיבת פונוביש, בית ספר לחסד. הבורא יצר מציאות שאדם בעל צלם אלוקים, בעלי חיים אין דבר כזה, יש בעלי חיים, יש המשך, אבל אדם נכנס למסגרת שהוא מתלמד להילחם באגו. יש לידו עוד בן אדם והוא נמצא עם עוד בן אדם בקורת גג אחת המון זמן, ואז הוא מתרגל לחשוב גם על השני. זאת המטרה, ולכן זה נקרא נישואים מלשון להינשא אל על. איך נישאים אל על? על ידי שנושאים בעול. טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו. איזה עול? עול אישה. הוא רוצה לתת, הוא מאחר בחצי שעה, מרים טלפון, אדם אגואיסט? לא חשבתי. לא, אני לא אגואיסט. מישהו חושב עליי, הוא מסתכל במבט חיצוני, יש לו ראייה רחבה, יש עוד אנשים בעולם, יש לו ראייה רחבה, אז הוא חושב, אי שנייה, רק שנייה, אני אבגיע מאוחר, אני קשור לעוד אנשים, אשתי תתחיל לדאוג, טלפון, קם בבוקר, לא הולך לענייניו, אולי היא צריכה משהו, אולי היא צריך להוריד את הפח, אולי צריך ללכת בכולת, חסד, מה שאמר הסטייבלר לאותו אבא, לאותו אבא של בחורה, שאלה ראשונה שתברר על הבחור, דבר ראשון שתברר, האם יש לו מידות טובות? משום שתבין, בלי זה לא מתחיל שום דבר. בלי זה לא מתחיל שום דבר. המסגרת ששמה נישואין עניינה לחנך בן אדם, אתה לא לבד. אתה לא לבד. זה המטרה בנישואין. עול. הנשיאת עול הופכת אותו לנישא אל על. הוא אדם גדול. אברהם אבינו נקרא האדם הגדול בענקים, גדול ג' ד' ראשי תיבות גומל דלים. את גודלך, אתה אחידות הלרות את גודלך, אומר רש"י, זו מידת טובך. גדול השם, גדל חסד, גודלו וטובו. אומרים, הבחורה הזו היא בחורה גדולה, ענקית, במה? כל הזמן היא נותנת, כל הזמן היא מוותרת, זה נקרא גדול. אדם יושב לו בחדרה, והוא לא יכול להירדם. משום שבזיכרון יעקב או באיזשהו מקום יש מישהו שהוא מסכן, והוא לא יכול לישון בגלל זה. זה נקרא אדם גדול, מפה עד שם. אדם קטן, מלשון קטוע, קופטט, קטוע, מהראש עד הרגל. המיטה שלי, האוכל שלי, הבגדים שלי, הכל אני, אני, אגו. זה אדם קטן. אדם גדול, איך הגדיר החזוני? שמה נקרא אדם גדול? שני נוסחים. נוסח אחד, אצלו הזולת במרכז. אדם קטן, אגו-צנטרי. האגו שלו בצנטר. אדם גדול, הזולת במרכז, כמו שכותב לנו בליינה. עורך מערכות בתוי וסחבי רוי. זה אדם גדול. נוסח נוסף של החזון איש, מה זה אדם גדול? אדם שעבר את כל ה-70-80 שנה שלו, ולא דרך על אף אחד בדרך. כל ההתקדמות שלו, כל המשרות שהוא השיג, כל הפעילות שלו, לא על חשבון מישהו אחר. זה נקרא אדם גדול. פשוט היא נמצאת בחדרה והיא מגיעה עד לעיר אחרת משום שמישהו שם צריכה עזרה והיא לא יכולה להירגע בלי זה. איך אני התפעלתי, ובזה אני חייב לסיים כבר. הרב שח, יש לו ספר על הדרך, שהוא הגדיר את המדרגיה הזו של הקדום הלותוירו ואברום אבינו. איפה זה כתוב? בסיפור של ערב פסח. ערב פסח מתעסקים עם זרים. כן, חג החסד, חג החמלה, פסח, חמל, פסח על בתי אבותינו, חמל, מידתו, מידת החסד. איזה דבר עצום זה. אז כתוב שם בפרשה הזו פעמיים את המילה ויער. וזה פלא, למה כתוב פעמיים ויער? מה ששואל את זה. וירא אליו השם באלוני ממרא. הוא יושב פתח האוהל כחום היום. ויער, פעם ראשונה. בסדר, אני מבין. והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. ואפשר עוד פעם, ויער, וירוץ לקראתם. מה זה? למה פעמיים ויער? ויער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. ויער, וירוץ לקראתם. אתה יודע, אתה הסבר איזה דבר. תראה, אנשים באופן עקרוני יש להם לב טוב. כן, הם כן אוהבים, הם רואים מצוקה, הם מתחילים לרחם. אתה יודע מה הבעיה של האגו? הוא לא רואה. הוא ספון בווילה שלו שלושה גדרים, ארבעה כלבים. הוא לא רואה את המצוקה שיש לשני, ולכן הוא שקוע בעצמו. אדם בעל חסד זה שהוא רואה, יש לו ראייה היקפית, יש לו פרספקטיבה רחבה. אמרתי פעם לאיזשהו גבי צדקה, אומר לי, תשמע, אני עושה התרמות, כל כך הרבה פלקטים ופרוספקטים ומסונות, רחמנה לצלן, אנשים כבר התייבשו, הם לא פותחים את הכיס. לא פותחים את הכיס. כמה שמתארים בצבעים הכי מזעזעים את האירוע הטרגי, הם כבר גם לזה פיתחו כבר נוגדנים וכבר זה לא מגיב. אמרתי לו, תשמע, יש לך רשימה של כמה עשירים? אומר, כן, יש להם כזה, בטוח יש להם. יש לי בעיה, איך אני מגיע לכיס שלהם? זה הבעיה. איך מגיעים לארנק? ארנק מלא בדולרים. איך מגיעים לתוך התאים שבארנק שלהם? אמרתי, תשמע את השיטה. תראי, כנס אליו הביתה, תספר לו ככה, היהודי הזה, רחמנא ליצלן, שווק חיים לפני שבועיים. אשתו גמרה את השיבה, יש להם שלושה ילדים, וחזרו, שבת אחת הם היו עם המשפחה, אחרי זה חזרו הביתה. הם חזרו הביתה, הבן הגדול בן ה-16 והבן הקטן בן ה-8, יש להם בת בת 10, הבנים הלכו להתפלל לשבת, לקבול את שבת, וחזרו. שבת ראשונה בלי אבא. איפה אבא? בתוך הבור, מחוסה בבלוקים ובאפר. כיסא ריק. נו, שלום עליכם, שבת, צריך לשיר שלום עליכם עליכם השרת. נו, אילצו את עצמם לשיר, זה נשמע יותר כמו קינות לתשעה באב מאשר לראות שבת. איזה זינה שואלת לך. האמא בוכה בצד, שבת ראשונה שבעלה לא יושב פה. אחרי זה מגיע הזמן לעשות קידוש. תגיד לו, תתאר לו את זה, תתאר לו, תכניס אותו לאווירה. מגיע הזמן לעשות קידוש. נו, פעם ראשונה מתמודדים עם השאלה, מי עושה קידוש עכשיו? האמא, אם זה בתוך המשפחה, אמא יכולה לעשות קידוש, בלי שום בעיה. כל מצוות שבת, איש ואישה שווים. כידוע. יש שם את הילדים שלה, מה הבעיה? לא, היא לא יכולה, לא רוצה בשום אופן. תזכה באמצע, היא לא. אז אולי יעשה הילד, יש שם הילד שניים, היום על מצווה. לא, הגדול מפחד. הוא לא יוכל להחזיק מעמד, הוא יזכה באמצע הקידוש. עד שביקשו, לא יודע אם זה האורח, או שילד השני היה בן 14, שהוא עשה את הקידוש מהר בהבלעה, שיספיק לי לגמור את המילים לפני שהוא בוחר. ואז להסתכל לעשיר הזה בעיניים, ולומר לו, עם הכסף שלך לא תוכל להחזיר את האבא לכיסא, אבל לפחות תביא כסף לממן רבי ואברך שילמד עם הילד, תשלם את המכולת לפחות. הכיס ייפתח. אתה יודע מה שעשו פה? דבר פשוט, הוא חי את עצמו. אברהם אבינו, אומר הרב שך, פתוח. זה נקרא ויער. הוא חושב, היהודי הזה עובר בדרך, מי יודע כמה זמן הוא בדרכים, אז מה אם הוא ערבי? מי יודע, מתחיל לחיות את המצוקה של הזולת, האישה הזו יש לה כך וכך ילדים, אין לה הרבה מספיק כסף, היא לא יכולה לממן עוזרות לפני פסח. תביני, את מביאה לה אורך רוח, את מביאה לה נחת, תעשי את זה בשיא ההתלהבות, בכבוד תעשי את זה, בכבוד, בצורה כיפית כזה, לא מלמעלה למטה, אני בא לעזור לך. איזה כיף פה, איזה, לחיות את זה עם חוכמה, צדק צדק תרדוף, גם את הצדקה לעשות עם צדק, עם חסד. זה נובע מפתיחות. אדם מצומצם, אגואיסט. אדם פתוח, מרגיש מצוקות. יש אישה בדימונה שהיא אלמנה ואין לה כסף לממן סתימות לילדות שלה. אז אחד בבני ברק אני מכיר, היא מתקשר אליה פעמיים בשבוע. גברת, מה איך הסתדרת? הגיעו הצ'קים? שילמת את זה לרופא? מה המצב עם הסתימה של הקטנה? זה אדם גדול, מבני ברק עד דימונה, כפשוטו, הוא גדול. אדם אחר הוא לא רע, הוא פשוט מצומצם, חי את הבטן שלו, חי את הבטן שלו, הוא קטן, הוא קטוע. אבל החבר שלו, אברך בן תירה, שמע שבדימונה יש איזו אישה אלמנה, יש לה חמישה ילדים ויש בעיה של טיפולי שיניים, מתקשר פעמיים בשבוע. זה נקרא ג' ד' גוד אסיק, גוד אחית, גוד או איגוד, גודי הנחל, התרחבות של הנחל לכל השדות שמסביב. הוא אדם גדול. זה מה שמבקשים פה רבותיי. לא שייך להחדיר תורה בכלי קטן. תורה היא ענקית, צריכה כלי גדול. לכן הוא רוצה להינצל בחבלי משיח, אומר רבי שמעון בן אלעזר, אומר רבי אליעזר הגדול, יעסוק בשני עניינים, תורה וגמילות חסדים. זה לא סתם שתי פרטים. זה כלי וקיבולת. כלי, גמילות חסדים, ליצור כלי, 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 לקבל את התורה, שזה לא יהיה חמור נושא ספרים, ואז הוא מכניס בפנים את כל התורה כולה. תביני, זה לא דרישה שמעמיסים עלייך העמסה, תעשי טובה, לכי לזיכרון, לכי לחדרה, לכי פות, עושה טובה כמו שכפאו שד, עדיף אפילו לא לקבל חסד כזה שבא בלי חשק, ובלי הכרה השקפתי. תביני, את בונת החיים שלך, יותר ממה שעושה הבעל בית עם העני, העני עושה עם בעל בית, את נותנת לה ספונג'ה, ניקיון, היא מביאה לך קרבת אלוקים, היא מביאה לך להידמות למידותיו של הבורא, באמצעות הנישה או המשפחה החשובה הזו הנזקקת כרגע, את טיפסת ממדרגה למדרגה ונהיית יותר גדולה, יותר איכותית, את בשלה כבר להקים בהמשך את הבית שלך, שבנוי על נתינה הדדית, נישואים לשאת בעול. אחת שמגילה לאגו, מתחתנת, מתחילה להיכנס למשברים. אין לי כוח, אין לי כוח, מה פתאום, שיעזור, שיביא. הורסת את הבית, כמו שהיא מעולם לא התרגלה ולא עשתה קורס במלחמה הזו להרחיב את המושגים שלה. אבל אחת שעושים לה כזאת חסד, אז החסד שהיא עושה לך גדול מהחסד שאת עושה לה. זאת הנקודה שאני רוצה לסיים ולומר, כל כך התפעלתי מהוורד הראשון של רבינו חיים יוסף דוד אזולאי, רבינו אחידו בהגדה של פסח, שמחה סרגל. איזה דבר זה, איך מתחילה כל הגדה? מכירים את ההגדות? מילה בת שתי אותיות, לפעמים יש גרסה שלוש, ענקית עם איתורים מסביב, הלך מעניה, היי א', כך מתחילה הגדה. הלחמה, זה הלחם עוני שאכלו עבדנו במצרים, כל מי שרעב, כך מתחילים את הגדה של פסח עם חסד. שמת לב לזה? כל דכפין, מי שרעב, יש לו כפן, יתה ויכול. כל דצריך, מי שצריך, אומר אחידה, קורבן פסח, שנאכל על הסובה, יתה ויפסח. פסח מתחיל עם חסד. מישהו יודע מה ההלכה הראשונה בשולחן ערוך בלכות פסח? מישהו מכיר את זה? סימן ראשון בשולחן ערוך בענייני פסח, תו קפה. קמחא דפסחא, שלא יהיה אחד שאין לו לחם, לחם עוני. מה זה קשור? צדקה עושים כל השנה. לא, לא, לפסח יש קשר מיוחד לצדקה. דינא דגמרא בתלמוד ירושלמי, חייבים לתת קמח לעניים, או דמי קמח. כך מתחיל פסח. רב חיים בריסקי היה לו חבור אסמצס, אתה יודע מה היה ההלכה הראשונה שלו? הוא הקפיד הקפדות נוראיות של בריסק במצות. אבל ההנחיה מספר אחד, מה הייתה? ההנחיה מספר אחד, לא לצעוק על האלמנה שעושה שם את הרידוד של האיסה. מרוב לחץ וברן ופייר וחמימס של ירס שומיים והדאגה שלא יחמיץ, אז יכולים להיכנס לעצבים לא נכונים ולצעוק שם על האישה שתזדרז. החומרה הראשונה במצה, זה לא סתם דין, זה החומרה בעצם המצה, לא לצעוק על האלמנה. הלך מעניה מתחיל לכל ההגדה בחסד. רבותיי, איזה רמז נפלא אומר אחידה. כתוב בגמרא במסכת בבא בתרא שמי שנותן פרוטה לעני, לחם, פרוטה, מתוארך בשש ברכות. שש ברכות. מביאים פסוקים. אבל מי שמפייס אותו, חייכן, עושה את זה עם חשק, שומע את המצוקות שלו מתוך תחושה של שותפות, מפייסו, מתברך ב-11 ברכות. יותר, ושם הראשונים אומרים אפילו בלי שייתן לו שקל, הוא פשוט נושא איתו בעול, בוכה איתו יחד, מקשיב למצוקות שלו, מפייסו, מלבין שיניים לחברו, יותר ממשקה רוחלה. הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, ומפייסו מתברך ב-11 ברכות. איזה רמז, אני בטוח שהערבים היו מרוצים בליל הסדר, וואה, כל אחד תגיד את זה שם בתור וורד ראשון, העסק ירוץ, מקדש רוחץ. כמה זה בגמטריה? שש, ה' א', הלחמה, אומר אחידה, ה' שש זה לתת לחם. נותנים לחם לעני, שש ברכות. עניה, זאת מילה בת ארבע אותיות, שמתחלקת לשתי אותיות, בנות, לשתי מילים, שכל מילה בת שתי אותיות. עניה. ען פירושו לענות, מי שעונה לו, מי שמפייס אותו, מי שמרגיש אותו. יא, יהודה א', הלחמה, מי שנותן לחם, הברכות, שש ברכות. אנ, יא, מי שעונה לו, מי שמפייס אותו, מי שחש אותו, יוד א' ברכות, 11 ברכות. זה ההתחלה. לעשות חסד פיזי זה דבר גדול, חסד נפשי זה עוד יותר גדול. כבוד למקבל. יש לפעמים בנות שחדרו לבית מסוים במטרה טובה, יש להם מידע אינפורמטיבי מה קורה בבית, מה קורה בחדר הזה, מי נמצא, מי דיבר. מתחילות לבצפט, מתחיל לדלוף מידע על הבית הזה. וההורים מקבלים את הפידבק חזרה, מאיפה זה הגיע, מה קורה? מתברר שיש פלטלריות. הם באו באמת בשביל לעזור, אבל העין מצלמת ומסריטה את כל הבית. יש לפעמים דברים לא נעימים שרואים. תתעלמי מזה, שקט. פעמים שאתה מתעלם, אל תשתדל לראות את האדם בשעת כלכלתו. עזוב, דיסקרטיות, להבין שיש כללים. אני בא, עושה את העבודה והולך, נמחק לי מהדיסקט. זהו זה. להיזהר בכבודם של אנשים, בפרט אנשים במצוקה. לפעמים, אתה יודע, היא באה, שמעתי שזאת מסמינה חדרה עזרה לך לקראת פסח. היא פשוט נשברת באותו רגע. למה צריכים לדעת מזה? למה צריכים לדעת שאני מסכן? לא נעים לבן אדם להרגיש שהוא מסכן. שקט, תעשי את זה מתן בסתר, זה יעצור את מיד הסדין, יכפה אף. למה כולם צריכים לדעת שהיא עזרה לה? אתה יודע כמה זה מבייש שעוד אנשים יודעים שהוא במצב נחות? זה לא נעים לעשות את זה עם רעיון, עם שכל, לעשות עם שכל את החסד, למנוע בושה מהבן אדם. יש ארגוני חשד שנותנים סלי מזון, אתם יודעים שהם באים פעמיים כל לילה, נגלה ראשונה אחד בלילה, נגלה שנייה שלוש. למה? הם שמים את החבילות מזון ביום רביעי או חמישי ליד הדלת, ואז המשפחות יודעות שבשתיים בלילה הם מוציאים את זה, אף אחד לא רואה, בצ'יק נכנסים פנימה. לפעמים משפחה נרדמה, אז הם באים עוד פעם בשלוש. למה? כיוון שמה יקרה? היא נרדמה, הארגז יישאר ליד הדלת, בשעה 7-8 בבוקר יתחילו כל הילדים מהבניין, הנה משפחה שלי יד אליעזר, אין להם קבלים חבילה. לא, הם באים עוד פעם ומטריחים את עצמם כפול שניים בשביל מקרה אחד לאלף שנשאר שם איזשהו חבילה, כדי לא לבייש את אותה משפחה. ואם במקרה נשאר חבילה בשלוש, לוקחים את זה ומחורת מביאים את זה עוד פעם. שמעת? זה נקרא ראשי ברמה, רגישות לרגשות הזולת. תביני את זה, זה מגדל אותך, זה עושה לך טובה, את מתפתחת מהדבר הזה. זה כמו קורס לשחייה, קורס לריצה, זה פעולות שמגדלות אותך. כדאי לעשות את זה בשיאה להד ההחשבה, וזה ההכנה הראויה לקבל מנה גדולה של תורה בחג השבועות הבא עלינו לטובה. שנזכה לך כשר ושמח, הרבה סייעתא דשמיא, גאולה קרובה, הרבה חיזוק, ויתגלה כבוד השם בעולם. כל הרשעה כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, ותמלוך אתה השם לבדך על כל מעשיך, בארציון משכן כבודך, ובירושלים עיר קודשך במהרה בימינו. אמן.